בוקר טוב, שואל מנחם, שלום הרב, אם כל כך חשוב שבמנורה יהיו מוטיבים צמחיים, עד כדי כך שהתורה מפרטת על הפרחים והגביעים באופן דייקני, למה זה הכלי הכמעט יחיד שלא מכיל רכיב צמחי, עצי שיטים? תודה לרב ולצוות השיעור. זה בדיוק מה שהסברנו, מכיוון שזה לא כולל ברכיב צמחי, לכן היה צריך לתת לו צורה של צומח. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק למד זין, רבותיי. ואנחנו... מה?
מעשה
אם אתה רוצה, נראה מה כתוב.
לא, מה שזכור לי
בעצם. אז זה יכול להיות.
למה המנורה?
פרק למד זין, מה?
אפשר
רק שנייה, תן לי להגיד את הפסוק. פרק למד זין, פסוק כף. כן, מה אתה רוצה?
למה המנורה, במנורה יש שהיא מקשה אחת? נבנתה מקשה אחת.
כן, למה היא מקשה אחת? זה דבר מעניין. כנראה שזה בא למנוע את הפירוד. הרי אם אנחנו מקבלים את הרעיון שהמנורה כנגד החוכמה, ויש לחוכמה כמה קנים, כלומר כמה מקצועות של חוכמה, הקדמונים מדברים על שבע חוכמות, אז הסכנה בחוכמה זה חוסר האחדות, שכל אחד מתמקצע בתחום שלו. לכן צריך שיהיה מקשה. גילוי האחדות דרך החוכמה. ובמנורה, אז פסוק כף, ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים, כפתורה ופרחיה, וכפתור, תחת שני הקנים ממנה, וכפתור, תחת שני הקנים ממנה, וכפתור, תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים ממנה, כפתוריהם וקנותם ממנה היו, כולם מקשה אחת זפתור. כלומר, גם הכפתורים המחברים את הקנים, אז זה לא רק כדי לחזק את הכלי, אלא גם להורות על בדיוק על נקודה שדיברנו, שהחוכמה, למרות שמתפצלת לתחומים שונים, צריכה להיות מכוונת לאחדות. אגב, גם בנושא המדע, האינטואיציה שצריך שתהיה אחדות בחוקי הטבע היא אינטואיציה יהודית. אצל היוונים למשל, שעסקו הרבה במדע, הרעיון שיש חוק אחד פיזיקלי לכל היש לא היה מקובל עליהם. ודווקא ההתקדמות של המדע לעבר המחשבה שיש אחדות, או אפילו מה שהיום מכנים את תורת השדה המאוחד, זה אינטואיציה יהודית. זה הגיע בהשפעה של יהודים, אמונת הייחוד וכדומה. ויעש את נרותיה שבעה ומלכחיה ומחתותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה. אז יש לנו פה בעיה טכנית, כן, איך יכול להיות מכיכר זהב אחד לעשות מנורה שהיא בגובה 18 טפחים, אם לקבל את דברי חזל, אז זה קושי שעד עצם היום הזה לא מצאו לו פתרון מספק. ויעש את מזבח הקטורת עצי שיטים, אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע, והמתיים קומתו, ממנו היו קרנותיו, ויצף אותו זהב טהור את גגו ואת קירותיו סביב, ואת קרנותיו ויעש לו זר זהב סביב, ושתי טבעות זהב עשה לו מתחת לזרו, על שתי צלעותיו, על שני צידיו, לבטים לבדים, לשאת אותו בהם, ויעש את הבדים עצי שיטים ויצף אותם זהב. טוב, זה בעצם חזרה על כל הפרטים שהיו בפרשת תצווה. וכאן יש לנו הפתעה עצומה, זה פסוק כ"ט. פסוק כ"ט, ויעש את שמן המשחה קודש ואת קטורת הסמים טהור מעשה רוקח. מה מפתיע בפסוק הזה? שבעוד שלכל אחד מהכלים חוזרים על כל פרטי הפרטים עד הטבעות, כשמדובר פתאום על הקטורת ועל שמן המשחה, שהם מוזכרו גם כן בפירוט רב בפרשת כי תשא, פה התורה מקצרת בצורה, הייתי אומר, אפילו הפגנתית, פרובוקטיבית. כן, היא אומרת, זהו, עשה את שמן המשחה, את הקטורת הלאה. מה הסיבה? מה הסיבה לקיצור הזה? לפי מה שהסברנו על חלוקת הפרשות, זה מובן. יש פרשות שהדומיננטיות בהן היא תורת משה, ויש שהדומיננטיות היא תורת אהרון. הסברנו שפרשת ויקל היא מהפרשיות של משה, עם קורטוב של תורת אהרון. ולכן הקטורת ושמן המשחה, שהם שייכים לתורת אהרון, הוזכרו בדרך אגב. פרק למד ח'.
תורתו של משה ותורתו של אהרון, כן. הכהן, זה לא מקשה אחת?
לא, זה ביוק העניין. מה שלמדנו, תורתו של משה ותורת אהרון, הם לא מקשה אחת. למשל, תורת משה מניחה שהאדם איננו חוטא. וכלומר זה יחס אופטימי ביחס לאדם מבחינה מסוימת. מצד שני, מי שחטא, מה הפתרון שלו? הפתרון שלו זה תורת אהרון. הקטורת היא שייכת באופן מובהק לתורת אהרון בגלל החלבנה. אמנם שמן המשחה נעשה על ידי משה, אבל הוא תמיד נספח אל הקטורת. ולכן כשמזכירים את הקטורת בקצרה, אז גם שמן המשחה בקצרה.
שניהם נאמרו בפרשת כי
תישא? כן. שניהם נאמרו בפרשת כי תישא, שזה ראשית הפירוד בין שתי התורות. כן. ראשית הפירוד, הרי מה קורה? פרשת כי תישא היא פרשה שבה משה נמצא למעלה ואהרון למטה. וכשהם לא בקשר, אז קורך את העגל. זה מיץ תפוזים. כן, תודה. ויעש את מזבח העולה. כן, זה בתחילת פרק ת"ח. עצי שיטים 5 אמות אורכו ו5 אמות רוחבו רבוע ו3 אמות קומתו. ואז יש לנו פה בעיה טכנית, בכל הציורים שאתם תראו על מלאכת המשכן, תראו שהמזבח הרבה יותר גבוה מאשר 3 אמות. 3 אמות זה אפילו לא קומת אדם, זה מגיע בערך לגובה החזה של האדם. אז זה מזבח ממש נמוך.
אז למה זה כל כך נמוך?
כן, ולכן חזל אמרו שמה שכתוב כאן זה מהקרקוב המעלה. אבל באמת הוא גם צריך להוסיף לו את אותו גובה כלפי מטה. יש אפשרות אחרת, יש כאלה שעשו שחזור של המשכן בקיבוץ ליד יריחו, מקום שמשערים שהוא הגלגל, זה אמנם לא נכון, שכחתי את שם הקיבוץ, ואלמוג, קיבוץ אלמוג. אז שם יש שחזור של המשכן, מה שעשו זה שעשו תלולית אפר שעל גבי המזבח. כך שהמזבח הוא יותר גבוה, אבל בכל זאת רק 3 אמות. טוב, זה אפשרי, אין לנו ידיעה היסטורית, כי לא נשאר המזבח הזה.
למה את כהן נמוך? שאם הוא נמוך, ראיתי גם את.
כן, בשביל כהן נמוך אתה אומר. מה יעשה כהן גבוה? יש לך בעיה? התכופף, מה התכופף? זה לא יפה לחופף כהן. טוב, אז אם כך...
אבל ככה הוא יעשה קידה.
ויעש את המזבח, אז אם כן יש לנו כאן שהוא עושה אותו 3 אמות קומתו. ויעש קרנותיו על 4 פינותיו, והנה הוא קרנותיו, ויצף אותו נחושת. להזכיר, מאיפה באה הנחושת שכיסתה את המזבח? לטענתי זה המחתות, הרי כתוב בפרשת קורח. המחתות שמקריבי הקטורת, 250 איש, מקריבי הקטורת, השאירו אחרי שריפתם, אז השם מצווה את משה לומר לאלעזר, להרים את המחתות מבין השריפה, ולעשות אותם ריקועי פחים למזבח. זה אחת הראיות שאני רגיל להביא, לכך שמעשה קורח התרחש לפני זה. כי אם לא, אם כבר יש נחושת, אז יש מה להוסיף עוד נחושת ולהכביד. ויעש למזבח, אז ויעש את כל כלי המזבח, את הסירות ואת היעים ואת המזרקות, את המזלגות ואת המחתות. כל כליו עשה נחושת. ויעש למזבח מחבר, מעשה רשת נחושת, תחת קרקובו מלמטה עד חציו. אחת הסיבות של המחבר זה כדי לקלוט את הדם של הקורבנות העולה מן העוף, וגם כדי שיהיה מקום להפרש בין חטאת לעולה בעולת העוף. במקדש היה חוט סקרה. הסקרה כוונה חוט אדום, שהיה מבדיל בין החלק העליון לחלק התחתון של המזבח. ויצוק 4 טבעות ב4 קצוות למחבר הנחושת, בתים לעבדים. יסת הבדים עצי שיטים ויצף אותם נחושת. ואת הבדים בטבעות על צלות המזבח, לשאת אותו בהם, נבוב לוחות עשה אותו. אז בעצם אם המזבח הוא נבוב, הוא כמין חלל. הוא כמין חלל שבתוכו מתהווה משהו. כמו שאמרו שאדם הראשון נברא מאפר שתחת המזבח, אדם במקום כפרתו נברא. ואז יוצא שיש פה דימוי לרחם. כן, המזבח הוא המוליד את החיים, הוא המביא את החיים לעולם, אז הוא חלול, ועל גביו הכבש שהוא דימוי לזכר. כן, מילאו את הארץ וכבשוה וכובשה שדרכו של הזכר לכבוש.